כשאנחנו מדברים על ראש השונה, יש פרק בנחמיה, פרק ח', שמדבר על סיפור מעניין שקרה בראש השונה. האמת היא שזה מתחיל בפסוק לפני, בנחמיה טס, פסוק עין ג', כתוב שם: וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והמשוררים ומן העם והנסינים וכל ישראל בעוריהם, ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעוריהם. כל העם מיהודה ובנימין וכל ישראל מיתר השבטים, כולם התקבצו בערי נחלתם שהיו להם בעבר לפני שהם גלו. אנחנו מדברים פה בתקופת בית שני, תחילת תקופת בית שני, כשחזרו מהגולה, כשחזרו מה-70 שנה של גולוס בובל, הגיעו לירושלים, התיישבו, התחילו לבנות את העיר מחדש. ואז ויגע החודש השביעי, הגיע החודש השביעי שאנחנו יודעים מהו, תשרי. בני ישראל באוריהם, כולם כבר בעיר שלהם, ולכבוד ראש השונה, ביום הראשון של החודש השביעי, התקבצו כולם, וייאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ברחוב שלפני רחבה, כן, רחוב זה משהו רחבה, רחבה שלפני שער המים, התקבצו כולם ליד בית המקדוש, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת מוישה אשר ציווה השם את ישראל. הם אומרים לו להביא את ספר התורה, והוא הולך להקריא לפניהם, ללמוד לפניהם את ספר התורה. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הכל, מאיש ועד אישו, וכל מבין לשמוע, כל אדם שיכול להבין את הדברים שכתובים בספר, ביום אחד לחודש השביעי. מה זה ביום אחד לחודש השביעי? א' בתשרי, א' בתשרי זה ראש השונה. ביום הראשון של ראש השונה הם מתקבצים כל העם, עזרא הספר לוקח את הספר תורה וקורא לפניהם, ויקרא בוי לפני הרחוב אשר לפני שער המים. מן האור, מי האור של תחילת היום, מתחילת היום, עד מחצית היום, נגד האנושים והנושים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. כולם ביחד התקבצו שם, והוא מקריא להם מספר התורה, והוא מקריא להם את כל מה שהם, כולם מתאים את האוזניים ובאים לשמוע. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, הכינו במיוחד מגדל עץ בשביל שהוא יוכל לקרוא את ספר התורה. הוא עומד על המגדל ומקריא, ויעמוד עצלו, ועומדים לידו האנשים שאחראים, שהם מתיסיו ושמה וענויו ואוריו וחלקיו ומעשיו על ימינוי, ומשמאלו עומדים פדיה ומשואל ומלכיו וחשום וחשבדנו וחשבדונו זכריו ומשולם. הם כל הצדיקים, כל ראשי הסנהדרין, כל ראשי העם, כולם עומדים שם לידו, ועזרא הספר מקריא מספר התורה. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כולם רואים שהוא פותח את הספר, כי מעל כל העם היו, ולכן רואים כולם איך שהוא פותח את הספר. וכפי שרוי עומדו כל העם, כשהוא מתחיל לקרות אז כולם שתקו, עמדו, לשון שתיקה, כמו עמדו ולא ענו עוד, כולם שותקים, עומדים במקומם, לא מדברים. ויבורך עזרא את השם האלוהים הגדול, דבר ראשון הוא מברך את הקדוש ברוך הוא לפני שהוא מתחיל לקרוא בתורה. ויענו כל העם אמן אמן במוי על ידיהם, תוך כדי נשיאות כפיים מרימים ידיים ואומרים להודות לקדוש ברוך הוא, ואומרים אמן על ברכת התורה שעזרא מברך. ויקדו וישתחוו לשם אפיים אורצו, בזמן שהוא אמר את השם הם כולם קדו וישתחוו, וישתחוו יהיה, אולי זה לא בזמן אמירת השם, נשמע שזה בזמן אמירת השם, הם ישתחוו כל אחד על פניו ארצו להודות לקדוש ברוך הוא. וחוץ ונמצאים שם וישוע ובני ושירביו ימין עקוב שבסי הוידיו מעשיו קליטו עזריו יזבוד חנון פלויו והלוויים מבינים מסעום לתוירו. זאת אומרת הם מתרגמים את התורה לעם, כי עזרא הספר קורא בעברית בלשון הקודש, והעם כולו לא כולו דווקא הבין עברית, אז לכן הם תרגמו את התורה והסבירו אותה לעם, גם הקריאו אותה בקול גדול מה שלא שמעו, כי זה הרחבה ענקית ולא היה רמקולים, אז הם שומעים וחוזרים, שומעים וחוזרים, וככה מעבירים את הלם. זאת אומרת הוא קורא ומתרגמים אותו, קורא ומתרגמים אותו, קורא. והעם על עומדם, וכולם עומדים שותקים ומקשיבים לדברי התורה ולתרגום ולפירוש של דברי התורה. ויקראו וספר בסרסו אלוהיקים מפוי ראש וסוים שכל ויובינו במקרו. זאת אומרת הצורה שהם למדו זה הם שמעו את כל הקריאה שעזרא לבד קורא, ויש להם גם קריאה מפורשת, ויקראו בספר תורת הסליקים מפוי ראש, וקריאה מפורשת לדעת ולהבין את מה שנאמר. וסוים שכל, הם גם נתנו לב להבין את הדברים, ויובינו במקרא, והם באמת הצליחו להבין את המקרא, להבין את הדברים שנאמרו. טוב, מה קורה אבל כשהוא מקריא לעם, והוא מקריא להם את כל התורה והמצוות שהם צריכים לקיים, ומתברר להם שהם באמת לא קיימו הכל כמו שצריך, חסר בקיום של המצוות והתורה, אנשים מתחילים לבכות. אנשים, כל העם שנמצאים שם ברחבה, אנשים בוכים. ויאמר נחמיה, הוא התירשוסו, זה היה השם שלו, נחמיה, השם הלועזי שלו היה התירשוסו, ועזרו הכהן הסופר, והלווים המבינים הסאום. זאת אומרת, זה מגיע מנחמיה ועזרו דרך הלווים שמקריאים ומסבירים לעם, והם אומרים, המבינים הסאום לו לכל העם, הם אומרים לכולם, היום קודש הוא לשם אלוהיכם. היום הזה, היום הזה הוא ראש השונה, והוא קדוש לשם אלוהיכם. אל תתאבלו ואל תבכו. אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. כשכולם שמעו והבינו שהם לא בסדר ויש להם מה לתקן, והם נשואים לנשים גויות כשבתורה כתוב שזה אסור, ועוד כל מיני דברים כאלה, הם שומעים את הדברים ומתחילים לבכות. אומרים להם נחמיה, עזרא והלווים, אל תבכו. אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, הוא אומר להם, לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם עם מעוזכם. אומר, אל תבכו ואל תתאבלו, זאת אומרת, אבל זה על מה שהיה, בכייה היא על העתיד. תמיד, בחייה היא לא על העבר, אבל הוא על העבר. אבל זה שקשה לבן אדם להתנתק ממצב שהוא היה בו, אז הוא כאילו כל הזמן אבל, ככה רב הירש מסביר את זה, אבל, אבל, אתה מתחיל לדבר איתו, כן, תשמע, יום יפה, יום יש מזג אוויר, כן, אבל הוא נפטר, אבל הוא לא מסוגל להתנתק מהאבל. הוא נמצא כל הזמן במקום של אבל היה ככה, אבל הפסדתי, אבל הכסף הלך לזבל, אבל, 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 אבל. בכי הוא על העתיד. בכי זה איך אני מתקן. בכי זה על הרגע של העתיד שהאדם רוצה ליצור, האדם רוצה לפעול, האדם רוצה לעשות, והאדם בוכה. עכשיו הם בוכים והם עצובים. הוא אומר להם, לא, אין פה מקום לבכי ואין פה מקום לאבל. ההפך, לכו איכלו משמנים, תאכלו בשר שמן ומשמנים, ושתו ממתקים ותשתו יין מתוק, שתייה מתוקה, ושילחו מנות לאין נכון לו. לא רק שתשמחו כל אחד לבד, אלא גם תשלחו מנות אחד לשני. אם יש מישהו אחר שאין לו מספיק אוכל, תשלחו לו בשר ויין, שלכולם יהיה. תשמחו ביחד כולכם, כי קודש היום לאדוננו, כי היום הזה הוא קדוש לאדוננו, הוא מוקדש לקדוש ברוך הוא. זה יום מיוחד, זה יום זכרו אינטרוע, זה יום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ואין מקום לעצבות ביום כזה. אין מקום לאבל ובכי ביום כזה. זה יום שהוא כולו יום של שמחה. ולכן, כי קודש היום לאדוננו, ואל תעצבו, אל תהיו עצובים, כי חדוות השם היא מעוזכם, כי השמחה שלכם בקדוש ברוך הוא, שהיא שמחה יום טוב, שהיא שמחה של מצווה, היא מעוזכם, היא המעוז שלכם, היא המבטח שלכם, בזה אתם יכולים לבטוח. חדוות השם היא מעוזכם. מה נותן לנו את הזכות לזכות בדין בימים הנוראים? מה נותן לנו את היכולת לזכות בדין בראש השונה? זה דין, זה לא פשוט. חדוות השם, לשמוח בקדוש ברוך הוא, שמחה סיום טב, שזה שאתה חוגג שמחה סיום טב ומכין בשר וממתקים וכל הדברים הטובים, ואתה עושה יום טב כמו שצריך בשמחה עצומה, זה מעוזכם. אסם סייפה מסביר שאומר, בעיקרון הרי זה משהו מאוד מאוד טבעי שאדם מפחד בראש השונה. בן אדם עוצר לשנייה ומבין שיש פה באמת דין, והדין הוא לא פשוט, כן? הדין הוא לא פשוט. כל מה שאנחנו היינו רגילים שנה שעברה לא חייב להיות שימשיך שנה הבאה, לטוב ולמוטב. הגמורה, אתה רואה שהגמורה איך היא מתייחסת לסיפור הזה של ראש השונה ברצינות שבאמת לא קיימת אצלנו, כזאת רמה של רצינות. אבל הגמורה, למשל, יש שם ביטוי של הבאי, הגמורה בראש השונה, כשהיא מתארת את זה, שבארבעה פרקים העולם נידון. יש ארבע פעמים שדנים את העולם. יש בעצרת על פירות האילן, בחג נידונים על המים, בסוכות נידונים על המים, ובפסח נידונים על התבואה, ובראש השנה כל בני עולם עוברים לפניו כבני מרון, והוא מעביר את כולם, כן, כבקור אסרוי האדרוי, מעביר צוין איתך השבטוי, הוא ככה מעביר את כל העולם ובודק, כמו בעלות של בית מרון. הגמורה מסבירה שם כמה פירושים מה זה, אבל פשוט כל אחד ואחד נבדק, וזה מצד אחד כללי ומצד שני פרטי. הבויכן יחד ליבו מהמבין על כל מעשיהם. הקדוש ברוך הוא מבין כל מעשה ומעשה של בן אדם, ובוחן יחד את הלב של כולם, ויש פה דין. ובדין הזה, כשעומדים לדין, נבדק כל פרט שהאדם עושה. למה באמת זה קשור ליום המלכת השם? זה דווקא יום הדין. אז זה דווקא רעיון, דיברנו אותו, נראה לי שבשיעור ביידיש דיברתי על זה, אז נחזור על זה עוד פעם בעברית. הרעיון של, של, של דווקא יום הדין, זה יום המלכת השם, זה בעצם ביום הזה אנחנו חוזרים ליום הקמת המפעל. כן? היה תאר לעצמך, אתה הקמת מפעל. למה הקמת מפעל? הייתה לך מטרה. רצית, אם זה בדרך כלל המטרות של היום אנשים שזה לייצר כסף, אבל לפעמים יש לאנשים גם מטרות אחרות. לפעמים בן אדם יש לו רעיון וחשוב לו מאוד שהרעיון הזה יופץ בעולם. לפעמים יש מצב שאדם יש לו, הוא רוצה לעשות חסד לאנשים, הוא רואה שחסר תרופות פה במדינה הזאת, הוא רוצה שיהיה תרופות, אז לכן הוא ייצר מפעל לתרופות. ואז אתה יודע, אם בן אדם לא עושה חשבון, אם אני עומד במטרות שהצגתי לעצמי, הוא יכול לבזבז את החיים שלו לגמרי. ולכן מגיע פעם בשנה ביום הקמת המפעל, מגיע בעל הבית של המפעל ויושב ומוציא את הדוחות ואומר, בוא נראה איפה אנחנו עומדים מבחינת המטרות שלי במפעל, אנחנו מתקדמים או מתרחקים. שנה ראשונה זה קשה, ברור, בסדר, עד 13 שנה אין לי דרישות, מ-13 שנה ועלה, בוא נראה מה קורה. אתה עומד ברף, אתה לא עומד ברף, אתה מתקדם, אתה יורד. תאר לעצמך שיש לך מפעל, ואתה נכנס עכשיו למפעל ומתחיל באמת לבדוק בן אדם אחד. אתה אומר, מה אתה אחראי? הוא אומר, אני אחראי פה פרפס ייצור להדסים את הדבק על הקרטונים. מעולה, יופי. בוא נראה, בוא נוציא את הדוח השנתי שלך. אתה לוחץ על הכפתור, יוצא דוח שנתי, אתה מתחיל לעבור ואומר, שמע, איחורים, חיסורים, כשאתה מגיע אתה עייף, אתה מדביק את המקום הלא נכון, אחר כך מקרימים את הקופסה, הכל נופל החוצה. מה זה? של מה אני מחזיק אותך פה? שתשבור לי כל יום 15 קופסאות של תרופות? מה אני עושה פה איתך? לא, מהיום יהיה בסדר, אז זה בסדר. הייתי תמיד פשוט הולך לישון מאוחר, מהיום אני הולך לישון מוקדם, ואני אגיע בזמן, ואני אעשה את מה שצריך. טוב, קח צ'אנס. אבל כשהוא מגיע שנה אחר כך, והתברר שלא, הצ'אנס לא עזר, אלא הצ'אנס פשוט, אתה יודע, לא הולך, לא תמיד זוכים, מה לעשות? הוא ניסה, אבל לא עבד. אבל מה הוא עושה אז במצב כזה? מה עכשיו? מה יהיה איתנו? מה הלאה? טוב, תשמע, תרד בדרגה. יש לפעמים אפילו מקרים קיצוניים שאומרים, טוב, יאללה, מפטרים אותו, כן? הוא נפטר וזהו, יוצא מהעבודה. כאילו, נגמר מהסיפור, אין מה לעשות איתו פה בחברה. הוא רק מזיק, לא מועיל שום דבר לחברה. נתנו לו צ'אנס אחד, צ'אנס שני, הורדנו אותו בדרגה. בן אדם לא, בכלל לא במערכת, הוא לא מעוניין להיות במערכת. אתה משחק משחקים. יש לו מעט, אתה נכנס, אתה רואה שתראה, בן אדם היה לו פשטות פה ושם. אבל הוא רציני, הוא רוצה להיות רציני, הוא משתדל לעשות העבודה כמו שצריך. אין בעיה, בוא נקדם אותו. בן אדם כזה, אתה יכול לתת לו אחריות. הוא מקבל גם רכב צמוד, הוא מקבל גם תנאי ביגוד, הוא מקבל תנאים שיהיה לו, הוא מקבל בית קרוב למפעל, המפעל מממן לו בית, בשביל שיעבוד. אם הבן אדם רציני, עובד, ומבין שהמערכת הזאת היא רצינית והוא מתייחס אליה ברצינות, המפעל משפר לו את התנאים בשביל שיוכל להמשיך לעבוד. הדין של ראש השונה הוא לא על העבר, הדין של ראש השונה הוא על העתיד. מה יהיה איתך בשנה הקרובה? איזה תנאים אתה תקבל? אתה תקבל כסף? רגע, התנהגת עם הכסף בצורה נכונה? כן או לא? איך אבא שלי תמיד אומר? וילדים, הקדוש ברוך הוא סומך על אנשים בקלות. וכסף, הקדוש ברוך הוא לא סומך על אנשים בקלות. אתה רואה שלא להרבה אנשים הוא נותן הרבה כסף. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא סומך עליך בכסף, זה לא הרבה אנשים הוא סומך בכסף. סומך עליו בכסף שבאמת יכול לעשות את הדבר הנכון עם הכסף. היופי, בוא נראה. נעברה שנה, עשית את הדבר הנכון עם הכסף? התנהגת עם זה נכון? השתדלת לפחות? ניסית, נכשלת, בסדר, נורמלי, כולם נכשלים. אבל ניסית? אתה בכלל ממוקד בכיוון החיובי? אם כן, יופי. ב-$100,000 אתה יודע להתנהג נכון, בוא ניתן לך $1,000,000. אפשר לסמוך עליו, הבן אדם יודע, אתה רואה שהבן אדם עובד. אתה יודע מה אומרים בבדיחה, שפה בארץ מקובל שכל בן אדם הוא מצליח, מעלים אותו, מצליח, מעלים אותו, עד שהוא נתקע במקום שהוא לא מצליח ושם הוא נשאר. נכון? זאת אומרת, במקום לקדם את הבן אדם, לראות מה הוא הכי מתאים ושם להעמיד אותו, אתה מקדם אותו, מקדם אותו בבנק, עד שהוא מגיע לרמה ששם הוא כבר לא יודע איך עובדים, ושם הוא כבר לא שווה, זהו, נתקע פה. באנגליה, זה, בצבא אפילו, זה עובד ההפך. כשהבן אדם נהיה, מפקד כיתה, אז זהו, הוא מפקד כיתה עד הפנסיה. ואז יש לך בן אדם שהוא מפקד כיתה מקצועי, מדויק, הוא במפקד כיתה, בממקף, הוא הכי טוב שיש. ואז יש ממפי, הוא מלכתחילה עולה לממפי, ואז זהו, מפקד פלוגה עד סוף החיים. ואז ממילא, את מה שהוא עושה, היום מה קורה? פה בארץ, ממקף טוב, יאללה, נהיה ממפי. ממפי טוב, ממשיך. הוא נהיה מגד גרוע, אז יופי, שם הוא נשאר. והרעיון הוא להעמיד מלכתחילה אנשים, תן לו צ'ופרים, תן לו כבוד, תן לו כסף, תן לו את מה שהוא צריך, אבל תשאיר אותו בעבודה שמתאימה לו, לא להעלות אותו. טוב, בדיני שמיים זה כמובן בנוי לגמרי אחרת, כי שם כן, לא מדובר על תפקידים אחרים, מדובר על יותר כלים לעשות את העבודה. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, תראה, אתה רוצה שאנחנו נתפלל? אתה רוצה שאנחנו נלמד? אתה רוצה שנהיה אנשים טובים שנעבוד על המידות שלנו? תן לנו את התנאים. זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים, וחוזבנו בספר החיים, למען חלקים חיים, כוסבנו בספר גאולה וישועה, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה, כותבנו, תן לנו. אם אני אהיה תרוד, והראש שלי לא במקום, ואני לגמרי זה, אני אוכל לשבת עכשיו וללמוד כמו שצריך? לא יוכל. אני אוכל לעבוד על המידות כמו שצריך? כשאדם אין לו כסף ואין לו מנוחת הנפש, הוא לא יכול לעבוד על המידות. אני צריך מנוחת הנפש, ריבונו של עולם, שקט, רגוע, שאני אוכל ללמוד טוב, לעבוד על המידות שלי, להתנהג כמו שצריך. תן לי את התנאים. אני רוצה לקיים את המצוות שלך, תן לי את התנאים הטובים והמתאימים שאני יכול לקיים את המצוות שלך. אני רוצה להשפיע. אני רוצה להיות דומה לך. אני רוצה להיות במקום של נותן אמיתי, של נותן ומעניק. תן לי תנאים. תן לי מה לתת. אני שמח לתת. באת, ביקשת, קיבלת יפה. יופי. בוא תקבל קידום, תכנס למשרד. לא, זה לא אומר שמהיום אתה מגיע ב-10 כי אין מי שמפקח עליך. לא זה הכוונה. ואם רואים שבן אדם מתקדם ומתנהג כמו שצריך, נותנים לו על העתיד. אם בן אדם לא מתנהג כמו שצריך, מורידים לו. נכון? זה המצב. זה הדין של ראש השונה. תכלס. זה הדין. עכשיו, לשים לב, זה לא דין על העבר. דין על העבר ותשובה על העבר וכל הסיפור של העבר, זה אחורה, זה ביום כיפור. אז מתקנים את העבר. יום כיפור מחבר על עבירות שנעשו. ראש השונה זה לעתיד. גם אם אתה עושה תשובה בראש השונה, זה כמו תשובה של גר. זאת אומרת, תשמע, מה שהיה היה. מהיום והלאה, אני רציני. מהיום והלאה, אתה תראה שאני מגיע בזמן. היה, לא יודע מה לעשות. ספרים שפעם אחת הגיע בן אדם למפעל, ואתה יודע, הוא רואה שם פתאום איזה בחור יושב על הרצפה. ככה רגוע עם עצמו. סליחה, מה אתה עובד? מה זה? נראה לך שאתה פעות נשב ככה תתבטל? כמה מזכורות שלך לשנה? מזכורות שלי לשנה? 30,000 דולר. הבן אדם מוציא מיד 30,000 דולר, נותן לו, לך מפה, לא רוצה לראות את הפרצוף שלך. הבן אדם הולך ואז הוא כולו עצבני, המנהל מפעל מסתובב ושואל את החבר'ה שם, תגידו לי, איזה מחלקה הוא עבד? הוא לא עבד פה, הוא היה שליח של הפיצה. קיצור, אבל לא יודע, נזכרתי בדיחה, סיפרתי, לא קשור לכלום. טוב, נחזור לענייננו. כשאנחנו באים לעשות תשובה של ראש השונה, תשובה של ראש השונה זה בעצם לבוא לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, תראה, מה שהיה היה, מהיום והלאה אני ארציני, מהיום והלאה אני רוצה לעבוד במערכת רצינית, אני רוצה להיות רציני, אני רוצה להתפלל כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, להשתדל לפחות לקבל על עצמי, לעשות, ללכת לכיוון חיובי, להיות מתייצב על דרך טוב. תן לי את התנאים שאני אוכל לעשות אותם. תן לי את הפרנסה, כסף, וזה לא קרה כסף, זה דבר אחד תכלס אנחנו מבקשים, שקט, יישוב הדעת, הרחבת הנפש, שלוות נפש, את הנקודה הזאת שלא יהיה לי תרדות של פרנסה, ולא יהיה תרדות בשלום בית, ולא יהיה תרדות עם הילדים, שהכל ילך חלק, אתה יודע, שאני לא אזכור את הרגליים ולא אזכור את הידיים, כשזה כואב אתה פתאום זוכר שיש לך, שאני אשכח מזה בכלל, שהכל ילך חלק, שהכל ילך זורם. ואז מה? מה תעשה עם זה? תפך במיטה מצד לצד כמו איזה על המנגל? מה נרוויח? מה תעשה? אתה בא ואומר, לא, אני ארציני. אני אקבע איתם לתורה, אני אעבוד על המידות שלי, אני אתייחס אחרת לאשתי ולילדים. אני אהיה מנש, אני אהיה בן אדם, אני אהיה כמו שאתה רוצה שאני אהיה. אבל תן לי את היכולת להיות משפיע, תן לי את הכוחות להמשיך לתת הלאה. כדי שאני אוכל לתת, כדי שאני אוכל לעשות את הרצון שלך. תן לי תנאים, תן לי כלי עבודה. תקנה לי מסור, תקנה לי פטיש, אני אוכל להתחיל לבנות. זה בעצם הבקשה שלנו. אבל מה קורה כשאתה מקבל מסור ופטיש, מתחיל לשבור איתם, להרוס איתם? אתה הורס את המפעל במקום לבנות את המפעל? תביא את המסור, את הפטיש חזרה, שלום, כל טוב, עכשיו תעבוד עם הידיים. זה ראש השונה, וזה הדין של ראש השונה. ולכן בדיוק זה מגיע ביום של המלאכת השם. אבל מה? פה אנחנו חוזרים לעוד פעם, לאותה נקודה. דרך אגב, אני חייב לציין, יש מהלך מאוד יפה של רבונים שרייבר, למדתי אצלו בכולל, ואז הוא אמר את זה, וזה מאוד נכון. הוא אומר ככה, יש לפעמים, בפרשת השבוע אנחנו רואים את זה, פרשת ניצבים, סליחה, פרשת האזינו, כן? יש לנו פסוק שהפסוק אומר הצור תומים פועלוי כי כל דרכיו משפט כל אמונו ואין עוול צדיק וישרו. משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא כל אמונה ואין עוול, הוא לא עושה עוולות. יפה, תאר לך שאתה בא לברר בחור בשידוכים וכך תשמע, הוא בחור טוב, הוא לא רוצח, כאילו הוא לא עושה עוולות. סליחה, אתה תיקח אותו בגלל שהוא לא עושה עוולות. אז למה משבחים את הקדוש ברוך הוא שלא עושה עוול? אומר רבי אלעזר לפיאן שהשלח של אין עוול זה בעצם אנחנו באים ואומרים הקדוש ברוך הוא, לפעמים מגיע לבן אדם מסוים עונש, הוא בודק. אם לבן אדם הזה הוא עצמו מגיע לעונש, אבל אשתו לא מגיע להצטער, לילדים שלו לא מגיע לגדול יתומים, לאבא שלו לא מגיע להיות אב שקול, לחברוסה שלו לא מגיע להצטער, זה מאוד יחב לו. אם יש מישהו בכל המערכת המקיפה של האדם שהוא לא מגיע לו את העונש, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו את העונש, כי אין עוול. הקדוש ברוך הוא לא יגרום לבן אדם צער שאחיו חולה אם לא מגיע לבן אדם הזה את הצער שאח חולה, למרות שלאח מגיע המחלה. אין עוול, זה חסד גדול. אבל מה? תאר לעצמך בן אדם שבאמת מגיע לו למות, להסתלק מהעולם, אבל יש לו ילדים קטנים, ולא מגיע לילדים האלה לגדול כיתומים. אז הבן אדם הזה ימשיך ויקבל חיים משמיים, הוא ימשיך לחיות, אבל בחיים האלה הוא יאכל תוי למוות שלו. וזה הרבה יותר טוב למות מאשר לאכול תוי למוות. הוא אוכל את העולם הנצחי, הוא יגיע לעולם הבא, הוא יהיה ריק, כי את כל הזכויות שהוא עשה, ואת כל התפילות שהוא התפלל, ואת כל התפילים שהוא הניח, כל הדברים הטובים שהוא יצר בחיים, במקום לקבל על זה שכר אמיתי לנצח נצחים, הוא חי בעולם בשבילו לפגוע לאחרים, אבל אין שום סיבה שהוא יחיה על חשבון הקדוש ברוך הוא. הוא חי על חשבונו. כשהוא חי על חשבונו, הוא פשוט הולך וגומר את כל הדברים הטובים שהוא יצר. ולכן, הרבה פעמים בן אדם אומר, תראה, אני לא לבד, אני, בואו ילדים, בואו איתי לבית כנסת, למרות שהם קטנים, יאללה, בואו איתי לבית כנסת, כאילו, ובואו שלום, אנחנו ביחד. מכיר את זה, הוא שמן מאוד, מגיע לזה ביחד עם אשתו, והוא אומר, אנחנו ביחד 200 קילו, כן? זה לא עובד ביחד, זה לא הדרך שבה הדברים עובדים. זה לא, הנה, אז יש לי גם את הילדים שלי, יש לי גם את זה, כן? הנה, אנחנו ביחד, זה לא. אתה תחיה, אבל באיזה זכות תחיה? זו שאלה הרבה הרבה יותר קשה. והדין הזה הוא דין מאוד מאוד רציני בעניין הזה. עוד פעם, יש נקודה מסוימת בפרט בחסידס שאומרים אחרי הכל שווה לבן אדם לחיות. רבי אלעזר פריצ'ר היה דווקא רעיון מעניין. רבי אלעזר פריצ'ר היה הוא מספר הסיפור הידוע על הגרף פוטוצקי, שמספרים שהגוהן בא והציע לו שאני יכול להוציא אותך מהכלא אם אתה רוצה בדרכים טבעיות או על ידי שמות הקדושים, והגרף פוטוצקי אמר לו לא, אני לא מעוניין, אני מעדיף למות על קידוש השם. הוא לא רוצה להשתחרר, למרות שהציעו לו להשתחרר, הוא לא רצה להשתחרר. אז הגוהן אמר לו, קיצור, זה הסיפור. אז רבי אלעזר פריצ'ר, שהוא מגדולי חסידי חב"ד, פלח הורימוין, תלמיד של האדמו"ר הזקן, צמח צדק, אז אדמו"ר מצוי, קיצור, למעשה הוא היה אומר, כשהוא היה מדריך את החסידים הצעירים, הוא היה אומר, בגלל שהגרף פוטוצקי לא היה חוסיד, כי אם הוא היה חוסיד, הוא היה יודע ששווה לחיות, כי בחיים אפשר לפעול קידוש השם הרבה יותר גדול מאשר למות על קידוש השם. עוד סיפור היה מספר את זה על המערה מרוטנבורג. יש הרי סיפור נפלא, רב מאיר מרוטנבורג, המערה מרוטנבורג שנתפס על ידי השלטונות, שמו אותו בכלא והם הסכימו לשחרר אותו רק בסכום גבוה מאוד של כסף, והוא אמר שלא ישחררו אותו כי הם פודים את השבועים יותר על כדי דמיהם, זאת אומרת בשביל לא לגרום להגויים עכשיו שיש איתה, יאללה תשים את הרב, שמים אותו בכלא והיהודים תתנקה אותם מכל הנכסים שלהם, זה מאוד השתלם לפריצים למיניהם, למושלים למיניהם, ולכן הוא לא אסר על הציבור להציל אותו. התלמיד שלו רבינו עושר הראש ברח באותו זמן מאשכנז מגרמניה לספרד, כן, את הטור ורבי ניאק ובעל הטורים כתב, אבא שלי ברח פה לספרד, המנהגים של הספרדים, המנהגים של האשכנזים, הוא משווה ביניהם, בגלל שאז הם ברחו כשעצרו את מערה מרוטנבורג והם רצו לעצור גם את הראש, הראש ברח לספרד. טוב, המערה מרוטנבורג נפטר בכלא, הוא היה 7 שנים בכלא והוא נפטר, וגם אחרי פטירתו המושל לא הסכים לשחרר את הגופה שלו. הגופה שלו הייתה מונחת בכלא במבצר זיסנהיים, נראה לי שזה נקרא, אני לא זוכר את השם המדויק, נראה לי שזה זיסנהיים, הוא היה מונח שם עוד 7 שנים. ואחרי 7 שנים נוספות הגיע אדם עשיר, הוציא את המערה מרוטנבורג מהכלא, פדה על חשבונו הפרטי, כי לא להפיל את זה על הקהילה, על חשבונו הפרטי פדה את מערה מרוטנבורג, את הגופה שלו, וקבר אותו. בלילה אחרי הקבורה של מערה מרוטנבורג, מערה מרוטנבורג מגיע אליו בחלום ושואל אותו, תגיד, מה אתה מעדיף? שכר של עשירות לנצח, אתה והילדים והצאצאים שלך, עשירות נפלאה לדורי דורות, או אפשרות שנייה, לבוא איתי למקום שלי בגן עדן. אבל אם אתה בוחר לבוא איתי למקום שלכם בגן עדן, אתה חייב למות הלילה. אתה לא יכול להמשיך לחיות, כי אם תמשיך לחיות, תמשיך לעשות עבירס, לא יודע מה, אתה תתלכלך. עכשיו אתה צדיק גמור, אתה יכול לבוא איתי לגן עדן. מה אתה בוחר? היהודי הזה היה חכם, ובחר בלמות באותו לילה, והוא קם, סיפר את זה לאשתו לילדים, נפרד מהם, כתב צוואה ונפטר. ככה היה. והוא קבור צמוד אליו. הקבר של מרם רוטנבורג זה נמצא בגרמניה, אחת הערים, יש שם את הקבר של מרם רוטנבורג, הוא צמוד לקבר של מרם רוטנבורג, הגביר שהציל אותו, ונפטר באותו לילה אחרי הסיפור הזה. רבי אל פריץ' הרי מספר את הסיפור הזה, והוא אומר, הגביר ההוא לא היה חוסיד. למה? כי אם הוא היה חסיד, אז מה הוא היה אומר? תן לי השירות, כי בשירות אפשר לעשות כבוד שמיים כל כך גדול. מה, אתה יודע מה אפשר לעשות עם השירות לדורי דורות? אתה יודע כמה כבוד שמיים אתה יכול לעשות? כמה קידוש השם אתה יכול לעשות? מה יש לו מגן מיועילומה ולנצח נצחים יחד עם הרם רוטנבורג? שיעשה פה בעולם ויקבל עוד יותר מזה. טוב, אז יש פה באמת נקודה של שתי גישות. אני לא... זה וורד חריף של רבי לפריצ'ר, שגם הגרף פוטוצקי וגם האיש שהציל את מרם רוטנבורג. אבל אני אומר לכן, יש אולי משהו מסוים שהם בן אדם חי, שווה לו אחרי הכל לחיות גם על חשבון הלמה בשלו. כי בסיבוב אחד, במילה אחת, בן אדם יכול לעשות את האדרה של החיים שלו, את המהפך של החיים שלו, ולהיות רגע אחד לצד יגרמו. גם אם בן אדם עכשיו חי, כי בעיקרון היה צריך למות ומחיים אותו רק לאשתו והילדים, אבל הוא יכול לתפוס את עצמו. די לחי באשר הוא חי. ברגע שאדם חי, יש לו אפשרות לתפוס את עצמו לחזרה, למקום אמיתי. שווה לו. שווה לו. שווה רגע אחד של חיים, זה רגע אחד שאפשר לעשות בו תשובה. ואם עושים תשובה, אז מגיעים באמת לדרגות הכי גבוהות שיש. אז לכן באמת שווה לחיות מבחינה הזאת. בכל אופן, זה דין של ראש השונה. וזה דין שמגיע ביום הקמת המפעל. הדין הזה הוא לא צחוק. הדין הזה הוא מאוד מאוד רציני. אתה רואה בגמור, כשהגמור מעמידה בו פרוקים אוילום נידוין, הבאי אומר שם שאם בן אדם זרה תבועה, עשה עסק, שיווק מוצר, כן, כל אחד לפי המערכת מושגים שלו, והשנה הייתה הצלחה, והוא נמצא עכשיו כמונו, יש לו עוד 3 ימים לסוף השנה, השנה זה הצליח, תשווק מהר מהר עוד מוצר, תזרע מהר מהר עוד תבועה, כי בראש השנה הקודם פסקו לך טוב. מה יהיה ראש השנה הבא אתה לא יודע. תתחיל את המוצר עכשיו. אתה רואה פה סוג של התייחסות. אתה יודע, אתה קורא את הגמור, אתה אומר, רגע, מה? לא, ככה זה עובד. פסקו בראש השונה, זה נגמר. עוד מעט יש פג תוקף. פג תוקף יהיה דין חדש. אם תקבל צ'ק, כמה יהיה כתוב בצ'ק, באיזה צורה, אתה לא יודע. אין היגיון. זה לא משהו, זה הכל נפסק משמיים. וזה נפסק בראש השונה. בראש השונה היא כוסאים, ואני צריך כיפור יחסים. זה הימים, זה הולך להיפסק. להיפסק, להתחיל, לא יודע, להיות יותר טוב, אין לי מושג. אבל זה לא, זה היום שבו מחליטים. איך החופץ חיים היה אומר? שאמרו על מישהו שהוא נפטר, למה? כי הוא התקרר. קלט גיבור, פקיל, כמו שקוראים לזה ביידיש. הוא הצטנן. אז הוא אומר, הוא הצטנן והסתבך לו הדלקת ריאות. הוא אומר, לא, הוא לא הצטנן עכשיו בטייבס, הוא הצטנן בראש השונה. בראש השונה הוא היה קר. אם הוא היה בראש השונה יותר חם, הוא היה מגיע ומתחנן על החיים שלו, אז היה מקבל. הבעיה היא שהוא לא... אני רוצה גם, אני נזכר בזה באמצע, אני רוצה גם להגיד עוד נקודה. להתפלל על פרנסה או לא להתפלל על פרנסה? אז אני לא מדבר כעת להתפלל בקשות פרטיות או לא, שזה נושא רחב בפני עצמו, ואם אני כן יכול להגיד משהו כלל אצבע בזה, זה תהיה אמיתי ולא שקרן. זה הכל. אני לא יודע אם כן תתפלל על גשמיאס או לא תתפלל על גשמיאס, אבל אין שום טעם לרמות או לעשות משחק או לעשות הצגה. אתה לא מרמה אף אחד. איך אותו אחד נכנס לרבא וניסה לעשות משחקים על הרבא, הרבא אומר לו, תראה, אותי אתה לא מרמה. את הקדיש ברוך הוא אתה גם לא מרמה, הוא יודע הכל. אז את מי אתה מרמה? את עצמך? נו, חוכמה גדולה לרמות טיפש. אדם בא לפני הקדיש ברוך הוא, ועושה עכשיו פרצוף של כאילו, רק עביד את השם מעניין אותי. על מי אתה עובד? הקדיש ברוך הוא יודע את האמת. את מי אתה מרמה? את עצמך? ואז מה? אתה מבקש על תירה ושהילדים שלי יהיו תמיד חכמים, ולא, לא מעניין אותי כסף בכלל. מה אתה, את מי אתה משקר? את הקדוש ברוך הוא אתה משקר? את עצמך אתה משקר? מה הרווח? תהיה אמיתי, זה א', א' של א', תהיה אמיתי. תבוא לפני הקדוש ברוך הוא ותגיד את האמת. זה יכול להיות מגעיל, זה יכול להיות מבזה, זה יכול להיות משפיל, זה יכול להיות לא נעים. אבל זה הרבה הרבה יותר טוב מלשקר. יוצא לך לפעמים שהילדים, אתה יודע, ככה, אתה קורא להם, רוצה להעיר להם משהו, מתחיל לשקר עליך. אתה כזה דפוק, באמת. מה אתם חושבים? אני באמת בן שנתיים. כל השקרים האלה כבר הספקתי לשכוח איך עושים אותם. על מי אתה עובד? מה אתה רוצה בכלל? לא, ואז אני מגיע והקדוש ברוך הוא, ואני עכשיו כמו הזויר, שאני לא מבקש בקשות פרטיות, כי לא אכפת לי מעצמי בכלל, אכפת לי רק ממלך השמיים. נו, אשרי המאמין. הדבר הראשון זה כנות. באמת, אני אומר לפני עבודת השם, לפני כנות. כנות, כנות. לא מילים. מילים יפות זה מפציד, זה יפה, זה יפהפה. לא מילים. אמיתי. מה אתה מרגיש? זה תפתח לפני הקדוש ברוך הוא. גם אם זה נראה לך מילים גסות, לא יודע. טוב, אני לא מדבר על ממש מילים גסות, אבל כן, אתה מבין מה אני מתכוון. לא נעים לך לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה מה שאתה רוצה, נכון? זה מה שכואב לך, אז דבר. זה לא, וזה תפילת חנו, כן, אם אתם זוכרים ומכירים. זה תפילת חנו. דבר עם הקדוש ברוך הוא על מה שכואב לך, דבר איתו על איפה שאתה נמצא. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה. אל תגיע קדוש ברוך הוא כאילו איזה פגישה של נשיאים. זה לא. אתה אפס מאופס שאין לו כלום בחיים, שצריך שינשימו אותו כל רגע, שעושה את הצרכים שלו, אומר אשר יוצר. בסדר, זה מה שאתה. אז מה הפוזות האלה? על מי הפוזות האלה? לעבוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד את האמת. זה א' בייס. זה לא יפה שאתה לא מבקש על מלך השמיים? אז תגיד, רבו שמיים, אני יודע שזה ממש ממש לא יפה שאני לא מבקש על מלך השמיים, ואני ממש לא מתנהג יפה בעניין הזה. אבל זה מה שכואב לי, וזה מה שאני רוצה, באמת, לא יודע. מלך השמיים לא נגיע לחיים, אבל אני מבין שחזל תקנו לא לבקש על זה, אני מבקש גם על זה. ותיקח את המילים האלה ותיקח אותם ברצינות. תהיה במקום שאתה נמצא, זה לפני הכל. לפני כל המדרג הזה, לפני כל הדרגות, זה להיות אמיתי. עוד פעם, אני לא פויסק, אני לא יודע עכשיו להלוך מה לעשות. אבל גם אם אתה נמצא במקום שכן לבקש בקשות פרטיות, וגם אם במקום שלא לבקש בקשות פרטיות, תהיה אמיתי. וללכת ולבקש גלידה כשמתכוונים לבקש ארון, ולבקש רכב כשאתה מתכוון לבקש הבית, זה סתם. אתה סתם בזבז את הזמן שלך, ולא שלו, כן, הזמן. ולא, כאילו, בשביל מה? מה אתה רוצה? אתה מבקש פגישה ומדבר איתי על פוליטיקה של עזה. מה מעניין אותי הפוליטיקה? אתה רוצה הלוואה, נכון? אז בוא דבר, מה אתה מספר לי על פוליטיקה של עזה פתאום? למה משחקים האלה? אז בין בני אדם זה מספיק גרוע שאנחנו משחקים, אבל לשחק עם הקדיש ברוך הוא? לבכות בווחן תאים פח דחוק כשזה לא מעניין אותך בכלל? וכשאתה רוצה קרטופל, אז תגיד קרטופל. עוד פעם, אני מדבר במקום של כאב, אני לא מדבר במקום שזה... כולנו מסתבכים בבעיה הזאת, כן? האיש ביצור כבר כותב, אביס ינקר, פרשת בעז חנן, כותב שעיקר הבעיה שלנו, שתפילות שלנו לא מתקבלות, זה כי אנחנו מבקשים דבר אחד ומתכוונים לדבר אחר. אנחנו לא באמת מתכוונים למה שאנחנו מבקשים. וזה בעיה, וזה בעיה של, זה סוג של שקר פנימי, של רצון של אגו, רצון של לא להיות באמת טוב, אלא רצון של להיראות טוב. אנחנו לא מוכנים להגיע לקדוש ברוך הוא כמו שמגיעים למטפל, בצורה שאתה יודע, אני פותח את כל הרע שבתוכי ומציף אותו ומוכן להודות. מקום של קניעה. מקום של ניסיון כאילו לעבוד איתו ביחד. בוא נרמה אותו. זה לעבוד עם הקדוש ברוך הוא כמו חתול. חוטף ובורח. כאילו יאללה, נרמה אותו, נעשה לזה פוזה יפה וניקח ונלך. אין פה מוכנות באמת להיות במקום של קניעה מול הקדוש ברוך הוא. ולכן, טוב, זה נושא רחב ועמוק, באמת לא על רגל אחת. אבל בכל אופן, כשאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, בראש השונה, והוא מבין שזה באמת רציני, וצריך לזכור את זה, זה רציני לגמרי. מבמי, מבואש, מבחרב, מברוב, מישוקית, מישולב, מסיאסור, מייעוני, מייעושר, מישופל, מיורום, כל הדברים בעולם. היום יכתב בספר הזיכרונות החיים והמוות. זהו, זה הכל נגזר. ובוא נדבר גם על פרנסה וכלכלה. אז בקשות פרטיות זה נקודה אחת. אם לבקש בקשות פרטיות, ואיך, וכמה, ולמה, זה נקודה אחת. בוא לא נדבר רגע על בקשות פרטיות. יש דברים שחזל קבעו לנו, כן? להגיד, אובינו מלכנו, זוכר, כוסבינו בסייבר פרנוס וחלקולה. דרך אגב, אובינו מלכנו, זה מעניין. החזוניש, כל התפילה שלו הייתה מאוד רגועה. מאוד מתונה, היה מדבר ככה בשקט, אולי היה צועק. קטע אחד בתפילה, החזוניש היה צועק. ואובינו מלכנו. פשוט היו שומעים אותו. בהתרגשות, בצעקות, פשוט היה מתפלל וצועק, וזה אובינו מלכנו, זה מאוד מעניין. החזוניש היה מאוד מאוד מאופק, חוץ מאובינו מלכנו. אבל אובינו מלכנו יש לנו שם באמצע, כוסבינו בספר פרנסה וכלכלה. אז, כאילו, זה לא להעביר את זה, זה לבקש על זה. כי פרנסה וכלכלה זה לא רק אם יהיה לי מעדנים לארוחת בוקר, או אם יהיה לי סטייקים כל יום. פרנוסה וחלקולו זה אם יהיה לחם וחלב בבית. פרנוסה וחלקולו זה שאלה של עמוד ברעב. פרנוסה וחלקולו זה שאלה של חיים. אנחנו כל כך מפונקים, שאתה מדבר עם אנשים פרנוסה וחלקולו, הדבר הראשון שעובר להם בראש זה מה? מלא כסף, חיסכון בבנק. זה פינוק, בסדר? אנחנו חיים בדור כזה מפונק ועשיר, שכשמדברים פרנוסה וחלקולו זה בבנק, כסף מיותר, זה הנושא. אבל פרנוסה וחלקולו זה אוכל. פרנוסה וחלקולו זה ילדים צפודים שמתים מרעב. וזה לא דבר שלא קורה בעולם. זה קרה גם פה בארץ לפני 70 שנה. כן, שילדים מתו מרעב, כפשוטו. בתקופת הצנע, לפני תקופת הצנע, ילדים מתו מרעב. וזה קורה עד היום במקומות מסוימים בעולם. ילדים מתים מרעב, בתת תזונה. וכשאנחנו עומדים ומתפללים, אנחנו לא מתפללים רק על תוספת של עוד איזה 300 אלף דולר שיהיה לי לשים בצד. לא, אנחנו מבקשים על חיים, כפשוטו. כשמבקשים אבינו מלכנו, כוסבינו בסייבר פרנסו וחלקולו, זה אומר שיהיה לי אוכל לתת לילדים שלי, שיהיה לי אוכל לאכול, שאני לא אצטרך לחפש בפחים קליפות של תפוזים. כן, זה הכוונה. ואפילו גרוע מזה. כי הכל מגיע ונכתב ביום הזה. אין איזה חזוק, אין איזה משהו שהיה אתמול, לכן זה יימשך היום. זה לא. כל מה שאתה תקבל, תקבל מהיום והלאה, הכל נפסק. תבקש, תתחנן, תבכה. זה לא צחוק. זה מצב שהוא באמת מאמינים אותך למשקל והולכים להחליט על הכל. בריאות, רפואה, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא אמור להמשיך כי ככה היה אתמול. מה שהיה אתמול נפסק אתמול, מה שנפסק היום נפסק מחדש. המהרש"ל כותב שלמה אנחנו מברכים ברוך מחי המייסינג שפוגשים בן אדם פעם אחרי בית חודש, כי עבר בינתיים ראש השונה. אז הנה הוא חי, נגזר עליו חיים. זאת אומרת, זה שהאדם חי אחרי ראש השונה זה חידוש שצריך לברך עליו בשם המלכות. ברוך אתה השם מחי המייסינג. אלא כן עם מלכו אילום, כן מחי המייסינג. זה פשוט מדהים, זה המציאות האמיתית. עוד פעם, אנחנו חיים בעולם של הסתרות, אז אנחנו לא רואים את זה בעיניים, ולכן אנחנו צריכים ללמוד את הדברים ולהבין שככה הם עובדים. יש פה באמת ביום הזה שלושה ספרים נפתחים, ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו, ודנים על כל אחד לפי המצוות והמעשים שהוא עשה. מה ייתנו לו לשנה הבאה? באיזה מקום יעמידו אותו? והדבר הזה הוא מאוד מאוד רציני. מה עושים? אל תבכו, אל תאבלו, אל תתעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. זה שבכל זאת תשמחו ביום הזה, זה מעוזכם. זה ייתן לכם את הביטחון שאתם תנצחו ואתם תצאו זכאים בדין. ואתם תקבלו חיים ותקבלו פרנסה ותקבלו זוגיות ותקבלו חינוך ילדים, תקבלו את הכל. בזה שאתם מתגברים על הפחד שלכם, וחדוות השם שמחים בקדוש ברוך הוא, כי קדוש היום לאדוננו, זה יום ממלכת השם, זה חג. אנחנו לא רוצים להמליך את השם מתוך מצב של דיכאון ופחד ואין לנו ברירה, ולכן אנחנו ממליכים את השם. ההפך, אתה לובש בגדים יפים, אתה שם עניבה, שטריימל, קיטל, דקיצ'ה, מה שאתה לובש, בכיף, ואתה מגיע שמח לבית כנסת להמליך את הקדוש ברוך הוא, למרות שהיום זה המשפט שלי, ולמרות שהיום הולכים להחליט על הכל, ואני אעשה סעודה, ובסעודה יהיה דגים וסלטים ובשר וכל הדברים הטובים, ואני אשתה יין למרות שאני רועד מפחד. כי חדוות השם, בזה שאתה שמח, כך מסביר חסם סופר, כי חדוות השם שלמרות הפחד שיש לאדם על החיים שלו, הוא שמח בקדוש ברוך הוא, כי היום זה יום שמחת השם, הוא שוכח את עצמו קצת, היא מעוזכם. זה נותן לו הבטחה וביטחון שהוא באמת יעבור את הדין הזה בשלום ובאמת יצא לטובה ולברכה. אבל זה עבודה. עכשיו, חייבים לזכור דבר אחד. קל לנו מאוד לדלג על השלב של הפחד, כי הוא לא נעים לנו, והוא מפחיד אותנו, והוא קשה לנו, ולדלג לחדוות השם. הבעיה היא שהחדוות השם, כשהיא לא מצורפת עם הפחד הזה, זה לא אותה עוצמה. אסור לזלזל בדין. אנחנו חייבים להיות מודעים לדין. לתפוס זמן, לא אולי כל הזמן, אבל לחשוב על זה, ולחשוב על זה ברצינות. לחשוב על רגע, על מה אתה מוותר, על עין ימין או על רגל שמאל? עין ימין או רגל שמאל? נו, מה? מה אתה מוותר? לא רוצה לוותר, אני רוצה את שתיהם. עין ימין, אני לא מוכן לוותר. רגל שמאל, אני גם לא מוכן לוותר. אני לא מוכן לוותר. אתה יודע שלא בטוח שילך את זה שנה הקרובה. לא בטוח בכלל. תבקש. תתחנן. תתחנן. זה, כל מה שהולך להיות בשנה הקרובה נפסק ביום ראש השנה. פה יחליטו כן או לא. זה לא, שום דבר לא ודאי. נחמד להיות בלי אוזניים, לא יודע, נחמד לשמוע, יופי, תגיד תודה על זה ותבקש להתקבל את זה הלאה. כי עצם זה שאנחנו מכירים, יפה, זה לא שהתחינה שלך תגרום לו לתת. עצם ההבנה שלך שזה המצב, וזה שאתה פשוט תתקרב בחזרה, זה המטרה של הכל. וזה מה שדיברנו דווקא בבורת הקצר השבוע, על העניין של הפחד. כשאבא מאיים על הילדים שלו, בסדר? אומר, אם לא תעשי שיעורי בית, תזהרי, את לא יוצאת היום לשחק. אבא באמת רוצה שהילדה לא יוצאת לשחק? מה שהוא רוצה שתצא לשחק? מה, יש לו כוח שתשב לו בבית פה? תשב לו על הראש? ההפך, הוא רוצה שהיא תלך לשחק. אז למה הוא מאיים עליה? כי הוא רוצה להניש אותה? ממש לא, בדיוק ההפך, הוא רוצה שהיא תעשה את השיעורי בית. אם היא תיבהל מהאיום ותעשה את השיעורי בית, הכי טוב, מצוין, היה הכי טוב, אם אולי צריך אפילו לאיים. והוא אמר לה, עשית כבר שיעורי בית? ואתה אומרת, עוד לא, ורצה לעשות את זה. אבל זה לא קורה, זה אולי יום אותו משיח יקרה. אבל בינתיים, אז אתה צריך כן לאיים לפעמים. אבל יש לך מטרה בלאיים? אתה רוצה לאיים? ממש לא. זה מה שבעצם, האיום מגיע בשביל מטרה מסוימת. מה האיום של הימים הנוראים? כן? נוראים זה דווקא לא מהבחינה של נורא. זה, האמת היא שיש פה אהבה. אני חייב לציין בו נקודה מאוד מעניינת. האר"י הקדוש כותב בשער הכוונות שבכל תפילת 18 אנחנו עוברים את כל התהליך של ראש השונה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, לא ממש יום כיפור, אבל חלק מיום כיפור, וסוכס. כל תפילת 18. זה מרומז בכל 18, ואיזו ברכה? ברכת אבות. מרומז כל התהליך הזה. לא ניכנס כעת לפרט מה התהליך והפרטים שלו, אבל כל התהליך הזה עובר בכל ברכת אבויס. איפה מרומז ראש השונה בברכת אבויס? ניחוש. איפה מרומז ראש השונה בברכת אבויס? הנוירו. איפה? באהבו. למען שמוי, באהבו. המילה באהבה רומזת על ראש השנה. ואחר כך מלך אויזר ומשיה ומוגן, זה כבר העבודה של הימים של של ההמשך, עד סוכות וכו'. אבל באהבה. זה לא נראה אולי בהשקפה חיצונית מבחוץ שזה הביטוי של אהבה. אבל כן, המטרה פה היא באהבה. המטרה פה היא אהבה גדולה, המטרה היא פה לקרב את הדברים. בשביל לקרב את הדברים, אתה צריך לפעמים להיות קצת בגבורה, בדין, בתקיפות, בפרט בזמן הזה שהוא מסוגל להתפרקות, כן, בגלל היבול שחוזר וכו', כמו שדיברנו כבר, בשיעור של תקיעת שופר באישביצה. ובעצם זה חוזר, הנקודה הזאת, ופה מגיע המצב של לכוון אותנו. וזה כמו האבא מגיע הביתה, ושם על הפרצוף שלו מסכה של אריה. הוא נכנס ככה לבית, הוא עושה נהמה של אריה. ומה הילד מגיב? בדיוק, אם הילד נבהל מהאריה, בשביל מה אבא משחק עם הילדים שלו? בשביל מה אני מתיישב לשחק עם הילדים שלי קטן? בשביל מה אני משחק איתם? למה אתה משחק עם ילד? כי זה מאוד מאוד מעניין אותך עכשיו לשחק חמש אבנים? כי זה מאוד מעניין אותך לשחק רמי? למה אתה משחק עם הילדים שלך? כי אתה רוצה להתקרב אליהם, נכון? זאת המטרה, להתקרב אל הילדים. אז יש פה איזה סוג של משחק שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. הוא רוצה שאנחנו נתקרב אליו. הוא מתקרב אלינו כל האלול ומבקש מאיתנו דבר אחד: געגועים, תשוקה, כיסופין, רצון להתקרב. כמו שדיברנו בשיעור של אלול, גילוי ההשתוקקות הפנימית, נכון? בתורת חב"ד, המאמר של האדמו"ר הזקן. כל המטרה, הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו כדי שאנחנו נתקרב אליו בחזרה. דיברנו גם זה גם בשיעור של הרב שטיימן על אלול. כל המטרה של אלול זה ככה, הוא מתקרב אלינו כדי שאנחנו נתקרב אליו. יפה. ואז מגיע אלול, ראש השונה עם כיפור, ואז התפקיד שלנו זה להבין שזה מסוכן, להבין שזה רציני, להבין שיש פה דין, ולברוח. כי אנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו. אין דרך שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו. חוץ מדבר אחד. לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כי לא ייקול מולו נצח, כל אחוי סינבוך. אשרי שלא ישכוחך ונודו משם אצבוך. כן? זה בזיכרוינס, כמו שאמרנו. בזיכרוינס עצמו. כתוב לך. יש פה מצב, ובריאויס בו ייפוקדו להזכירום לחיים ולמובס. מי לא נפקד כי היום הזה, כי זכר כל היצור לפונך בו. מעשה איש ופקודו סוי ועלילויס מצדי גובר. מחשבו יסוד ומסחבו לא יסוב. ויצרי מעלה לאיש. נכון? זה דין מפחיד מאוד. דנים כל מעשה, כל מחשבה, כל דבר של הבן אדם. אשרי איש שלא ישכוחקו ובן אודם יסעם אצבוך. אשרי מי שלא שוכח את הקדוש ברוך הוא ומחזיק בו, כי דוי רשכו לעולם לא ייקושלו ולא ייקולמו לו נצח כל החויזים בוך. ממך אליך אברח, מברח ומנוס אליו, לברוח אל הקדוש ברוך הוא, לחזור אליו. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. זה הסוד, זה מה שיש לנו. ואז כחד ועשה השם ימאוזכם, בזה שאני זורק את עצמי על הקדוש ברוך הוא, מבין שאני לא יכול לעזור לעצמי. אני לא יכול לעזור לעצמי. אם זה תלוי בי, אין לי כלום. יש לי דבר אחד שאני יכול לעשות. לשחרר, להרפות, ולתת לקדוש ברוך הוא לנהל. יהיה טוב, יהיה רע, אני בידיים שלו. וזה הסוד של ראש השנה עם כיפור. זה מגיע אמנם, יש לפעמים שאתה משדר לבן אדם אהבה, ואז הוא מוכן להרפות וליפול לתוך הזרועות של הקדוש ברוך הוא, ויש לפעמים שהקדוש ברוך הוא עושה יראה, ואז הבן אדם מבין שאין לו איך לעזור לעצמו, ואז הוא נופל לידיים של הקדוש ברוך הוא. כי השלמות זה אהבה ויראה ביחד. הקדוש ברוך הוא פה בשביל לתפוס אותנו, אבל אנחנו צריכים להרפות. כשאנחנו חושבים שאנחנו בשליטה, אז יש או אהבה או יראה שבאים לרמז לנו, עזוב, תרפה, זרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא. וזה העבודה שלנו בימים האלה. ואז בן אדם מגיע לחדוות השם, והיא מעוזכם, אז הוא נמצא במקום של הביטחון הכי טוב. השם יעזור שנזכה באמת לשנה טובה ומתוקה, כולנו, כל בית ישראל.